רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. שוב אנחנו בנקודת השוויון 365. היום אנחנו דווקא על שוויון גאה, שוויון מגדרי גאה. אז אנחנו נעסוק באמת ועוסקים תמיד על כל מה שקשור בקידום ושוויון הזדמנויות בין גברים לנשים, נשים לנשים, גברים לגברים, כל מה שקשור למגדר וליצירת שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורך הדין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אתם מוזמנים לנשום, שוקי, לנשום. אתם מוזמנים להזין ולצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני מזמינה אתכם ואתכן גם להתקשר לטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-12-13. והיום איתנו לימור תמיר. לימור תמיר, מאמנת להחלמה ומנהלת מרכז מגדלור, מחברת הספר לסבית, נשואה, לא נשואה, סליחה, בת הזוג של עדי.
נשואה, אבל בהגדרה בת זוג.
אוקיי.
כי נשואה זה מאוד המודל
ישן.
המודל הפטריארכלי מבחינתי.
מקובל, לגמרי. אז בת הזוג של עדי המאממת ואימא של יובל. שלום לימור, ואיזה כיף שאת פה.
שלום שוקי, שלום נורית, איזה כיף להיות פה.
שלום שוקי ל... טוב, אז אנחנו נמצאים בשבועות מאוד סוערים מבחינה מגדרית, מכל הבחינות, גם מבחינת שוויון מגדרי והליגה, ליגת הכדורגל, של אנשים פצחו בשביתה.
לא ידעתי.
להשוואת תנאים, כי מסתבר שמאמן של הגברים מרוויח, לא יודעת, פי 6 עד 9 ממאמן של נבחרת הנשים. השוואת ביגוד, שהם יוכלו לקבל חולצות עם השמות שלהם, ושלא ישמרו להם את החולצות הישנות ויחליפו את השחקנים ואת הקבוצות כל הזמן. שהם יוכלו לנסוע לחול בתנאים נעימים ולא בשבע עצירות, כי זה טיסה יותר זולה. ובכלל, להשוות תנאים.
תמיד מעניין אותי מי עומד מנגד, מי נגד זה. למה זה לא קורה בעצם?
הכל עניין של כסף. דווקא הייתה פה, הם אומרים שהייתה פה מאמנת מחוץ לארץ, והיא אמרה שהפוטנציאל של אנשים פה, השחקניות מעולה, אבל התנאים כל כך גרועים שאין להם שום סיכוי להצליח.
אז היא עשתה. זה בכלל הסיפור של נשים, הפוטנציאל מעולה, ושם נקודות.
נכון. ומצד שני אנחנו רואות שהעולם משתגע, ראיתי כתבה שהבת של יובל המבולבל, פלג, אם אני לא טועה שקוראים לה, פלג שם טוב, הודיע להורים, אני כבר לא בן, אני בת. והדברים פה משתנים, הדברים פה מסתבכים. מה שהיה הוא לא יהיה והוא לא קיים, ואנחנו הולכים למקום אחר, ומצד הגאווה שהיה השבוע. אז
תראי, או שהם מסתבכים מנקודת מבט אחת, או שהם הפלונטר הולך ומותר לאט לאט על מה רצינו מעצמנו בעצם.
מסתבכים מבחינת התפיסות הקונבנציונליות, כי הדברים שהיו הם לא מה שהיו. ויהיו דברים, וקורים דברים, ויהיו דברים עוד יותר משונים ולא נתפסים בעינינו היום, אבל כן, יום אחד שונים. זה ייראה מאוד איך יכולנו לחיות בצורה הקודמת.
זה העידן הזה של אורנוס, שמדברים עליו במרכז מגדלור, שאורנוס הוא בא להרוס את העולם הישן ולבנות את העולם החדש. כן. ואנחנו בעיצומו של הדבר הזה.
אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך, כמו שרפי רשף שואל.
כן.
איפה זה פוגש אותך?
אוי, אותי? היום זה כבר פוגש אותי בהנאה מסוימת, בהסתכלות, בהתבוננות מהצד. אני חלק מהדרמה העולמית, כי אני חלק מקבוצה, אבל עשיתי סדר גדול בחיים שלי, ואז אני כבר לא לחוצה, נבהלת, אני כאילו יושבת ביציאה ומסתכלת על הבמה, ואומרת, יו, וואו, מעניין מה יהיה בסצנה הבאה, ואז אני קופצת ישר לתוך הבמה, ואני גם משחקת על הבמה את המשחק הזה של החיים.
שזה מה שכולנו בעצם אמורים נכון, לעשות. זה נכון, התפקיד של
זה
כולנו.
זה שני החלקים שלנו.
לשחק את המשחק. להבין את המשחק ולשחק אותו.
אני חושבת שזו תקופה מרתקת, ואני שמחה שיש לי את הכלים היום לעבור אותה בדרך הזו, ולא אני חושבת שהרבה מאוד אנשים קצת הלכו לאיבוד בתקופה של הקורונה, בהיבט של קונספירציות, ושיש איזשהו כוח רע שפועל נגדנו. אני לא בסיפור הזה. אני חושבת שאם אני פועלת נגדי, אז המציאות שלי תשתקף.
אני חושבת שאת פשוט מכירה את כללי המשחק.
תראי, מישהו יגיד, אולי זה יהיר להגיד, אני הכרתי כללי משחק מסוימים שהם מאוד מאוד מתאימים לי, ואני חיה עם עצמי בשלום מאז, ועם כל מה שקורה. אני מבינה שזה חלק, שאני עוברת אורח, שבאתי לפה ל-70, 80, 90, 60 שנה.
כמה שזה לא יהיה, עד שהיא מעט לך.
אני באתי למקום הזה, ואני מתבוננת ומשחקת באותו זמן. לא במצב רוח טוב כל הזמן, לא באיזה היי.
אנחנו חיים פה.
אבל אני באמת מבינה שיש לי חלק מתבונן וחלק משחק. אם אני רק שנים רבות הייתי בחלק המשחק, אז היה לי מאוד קשה, כי הייתי רק אני. אבל עכשיו שאני מבינה שיש גם עצמי, זה נשמע קצת מתוסבך, אני יודעת.
זה בכלל לא נשמע מתוסבך. בסוף אנחנו, כל אחד ברחוב אומר, תני לי לשבת רגע עם עצמי ולחשוב, או אני שואלת את עצמי מה לעשות, או זה ביטויי לשון שגורים, ולא בכדי, כאילו זה שגור כי אנחנו דואלים, אנחנו תמיד אני ועצמי, אני והנשמה שלי.
אבל ההבנה הזו, לי לפחות, היא עשתה סדר גדול בחיים, ואני לא, אני לא בפאניקה.
אני חושבת שזה הכל עניין של כללי המשחק, וכללי המשחק זה כמו שלוקחים אותנו, לוקחים בן אדם, מנחיתים אותו באמצע משחק כדורגל. הוא לא מכיר את כללי המשחק. הוא רואה חבר'ה רצים אחרי כדור. הוא ממשיך, הוא כמוהם מסתכל ומחכה, רץ אחרי הכדור. רואה שהם מבקיעים גולים לתוך שער. הוא מבקיע לתוך שער, הוא מחכה שימחאו לו כפיים, אבל צועקים עליו, כי הוא הבקיע גול עצמי.
כן, אבל תראי.
והוא לא מבין למה.
אני מבינה מה את אומרת, אבל הוא נחת לתוך המגרש, זה פה קבור הכלב. הוא בחר לבוא ולהיכנס למגרש, ואז
אבל
הוא כבר מסתכל אחרת על המשחק.
אבל הוא בחר להיכנס למשחק בלי לדעת את כללי המשחק.
הוא יודע אותם בתוך תוכו, בתוך אבל הוא תוכו. עכשיו עם סוג של כיסוי עיניים.
בדיוק.
והוא מברר את הכלים שהוא לקח, הראש. והוא מתחיל לרוץ עם כולם, משחק את המשחק. זה נורא כיף לגלות את זה, לוקח כמה שנים.
וזה הופך את החיים ליותר קלים, כשאתה יודע מה כללי המשחק, אתה יודע איך להתנהל בתוכו.
נכון.
חד משמעית. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על הספר שלך, אוקיי? את לסבית, ואת כתבת ספר שנקרא לסבית.
כן.
אז לפני שאת יודעת מה, לפני שנדבר על הספר, אני אשמח אם תספרי לי על החיים, כאילו אנחנו מדברים פה בתוכנית על שוויון, שוויון, שוויון מגדרי, שוויון מגזרי, שוויון בכלל. איך את חווית את החיים כילדה לסבית וכבוגרת לסבית? איך זה היה עם ההורים שלך בילדות ועם ההורים שלך כבוגרת?
אז קודם כל צריך להבין שלגדול בישראל בשנות ה-70 זה לא כמו היום. לפני 40 שנה, לסבית או הומו זה היה ממש עוד שם של מחלה. וגם בכלל לא ידעתי מה זה לסבית. הקטע מאחורי הספר בדיוק מדבר על זה שאני פוגשת מצילה בבריכה, בקיבוץ, בשנת 79, והיא אמריקאית, והיא קוראים לה אימי, והיא מספרת לי, אני לא יכולה, לא יכולה להוריד ממנה את העיניים, והיא אומרת לי שהיא לסביאן. ואני לא מבינה מה זה לסביאן. אני חושבת שזה, כמו שיש קתולים ויהודים ופרוטסטנטים, יש גם לסביאנס.
פרוטסטנטיאן לסביאן.
בדיוק. ואז אמרתי לה, what is a lesbian? עם האנגלית השבורה, והיא אמרה לי, I love women. I sleep with women, I have a girlfriend, I have a lover, אני פתאום כותבת פה שזה כמו כאילו הפצצה של ירושים הנחתה לי על הראש, כי הבנתי שמה שהיא מתארת בפניי זה משהו שמאוד... זה אני, איפשהו, אבל אני רק בת 15 ועוד לא, עוד לא מבינה כלום מהחיים שלי. ואז מתחיל פה מסע של טירוף, אפשר להגיד, של מציאות פנימית ומציאות חיצונית. חבר בחוץ, התאהבות בבנות, כל מיני, ובושה גדולה, ובקיבוץ, להיות שונה בכלל, ולהגיד לסבית, זה, כתבתי בספר של לסבית בשנות ה-70, זה היה רק בפנטאוס ובפלייבוי, בכלל לא באמת חשבו שקיימים אנשים כאלה. וגם הומואים, זה היה כזה משהו, וואו, איזה מחלה רחוקה, יש בסן פרנסיסקו כמה, יש להם איזה שבט שם. זה היה מאוד לא פשוט.
האמת
זה...
שלא, באמת לא היו כל כך הרבה אז כמו שהיום.
נכון. אני חושבת שהשבוע שאלו אותי על מצד הגאווה, מה הגאווה הגדולה, מה הגאווה? אז אני באמת לא תמיד בעד מסעות עם בולבולים מתנפנפים באוויר. זה לא מייצג אותי ולא מייצג הרבה מהקהילה. אז זה סוג של שמחה כזאת חסרת גבולות.
אתה עושה.
אבל בתוך 150 אלף איש, היו שם גם לפחות 150 אלף איש, שחוו סוג של בושה בחיים שלהם. ואני חושבת אחרי שאתה חווה בושה בינך לבין עצמך, קודם כל, על השונות, על הגועל נפש, כל מה שאתה חושב לעצמך בגיל צעיר על עצמך, אז באה ההתפתחות וההיכרות והיציאה מהארון, ואז השלב שההורים עוברים עם זה, ובסוף יש גאווה, כאילו. אז אני חושבת שהקיצוניות של הבושה הייתה מאוד גדולה, והקיצוניות של הגאווה היא גדולה, ובסוף אני חושבת שזה יתאזן.
כל זה
מתאזן. אני חושבת שעוד 20 שנה, 30 שנה שמישהו יגיע לכדור הארץ, אז זה כבר יהיה כאילו, היי, הלו, אנחנו בדור של טרנסים בכלל עכשיו, ומה זה גיי זה, כאילו, תלמיד ישיבה כמעט.
טרנסים, או המיניים, או כל מיני, בכלל, הבושה.
כן, יש בלנדר.
הבושה צריכה לעבור צד, כי היום השונה זה, השינוי זה הקבוע החדש. השונה הוא מה ששולט פה היום. כאילו, מי שמסתכל על זה כבושה, הוא צריך להתבייש.
לא, אם אתה נורמלי, זה כבר כאילו קצת...
אם אתה נורמלי, זה חריג.
לא, אבל האמת שאילנה רוגל, המורה שלי במגדלור, היא אומרת שכדור הארץ הוא כמרקחה כרגע. והסיבה היחידה שאנחנו מגיעים לכדור הארץ, זה התפתחות רגשית. זה הסיבה שנשמה בכלל מגיעה לפה. אז כל אחד כותב לעצמו סוג של חוזה, של התפתחות, ונכנס לכדור הארץ וסוגר את מפתח הזיכרון, ומתחיל לפעול כלפי אותם יעדים רגשיים שהוא הציב לעצמם בחוזה. וכל הדברים שקורים וכל הבחירות שקורות, הם אופציות שרשומות בחוזה, והם כולם נועדו לשרת את אותה התפתחות רגשית. אז אם הייתי מתה על עצמי מהיום הראשון והכל בסדר, אז איפה ההתפתחות?
מה היה לך לעשות פה בכלל? למה באת?
יכולתי כבר למות בגיל 5, לצאת מפה ולהגיד, הנה. אבל ההתפתחות היא להגיד, לבוא, למצוא את האינדיבידואל שלי, קודם כל בתוך חברה קיבוצית, איפה אני מתחילה, איפה אני מסתיימת, מה הם אומרים, מה אני אומרת, אני חושבת כמו כולם, מה הדעה שלי. זה מתחיל בכלל לעשות איזשהו סדר בין אינדיבידואל לקבוצה. אחר כך, בגיל ההתבגרות, זה מתחיל בבחירה מינית שונה משאר הקבוצה. למרות שהיה שם גם ילד הומו בכיתה, שהיינו חברים נורא טובים, כי זיהינו משהו שונה. ואני כותבת שהיינו מכונים, יוסי ולימור, צמד הקוקסינלים. גם אף אחד לא יודע מה זה קוקסינל, אבל היינו קוקסינלים.
עוד כללה.
הבנו שזה משהו שצריך להתבייש עליו, עוד לא הבנו בדיוק מה זה. אבל הבחירה הזאת היא כבר מדברת על נשמה שירדה לפה ואמרה, אני הולכת להאמין בעצמי, אני הולכת לפלס את דרכי, או שכן או שלא, או שאני אצליח או שאני לא אצליח. כמה גייז ואנשים שהם שונים אנחנו יודעים שהפסיקו את חייהם, או מתו זקנים ועצובים ולא מימשו את עצמם. אז בוא נגיד שזה היה חדר הכושר של הילדות שלי ומול המשפחה בכלל. אמא שלי במוצא עיראקי, טורקי, איזה, מה, מגיל שלוש כבר מדמיינים את החתונה וכולולולו.
אוספים את הנדוניה.
זאת אומרת, אז גם הבחירה לבוא למשפחה כזו שתעשה סוג של שריר על בחירה בשנות ה-80, זה חלק מאותו אימון ועבודה על להאמין בעצמי. בכיתי הרבה, כעסתי הרבה, סניתי הרבה, הלכתי להרבה טיפולים. עד שהגעתי למגדלור והבנתי את הסיפור. הבנתי את הסיפור של חוזה נשמה.
ובחרת את הדרך להסתכל על החיים.
לא, פשוט הבנתי ששום דבר לא קרה לי. הבנתי שאני כתבתי את האופציות. לקחתי אחריות אליהן. ואמרתי, אוקיי, אם זה מה שבאתי לעשות עם עצמי, אז אני אעשה את זה. זה כאילו, אני הפכתי להיות בעדי. כשאני הייתי נגדי, אז גם מחלה, את יודעת.
כן.
זה הפועל היוצא. האוטואימוניות הזאת היא ללכת נגד עצמך.
תכף נדבר גם על זה.
כן, מחלה.
מחלה, כן. מחלה והחלמה.
שתינו מכירות אותה.
מחלה והחלמה. אז, ואיך זה היום בא לידי ביטוי בחיים שלך ועם עם אמא שלך?
או, אמא שלי מהממת.
כפרה על אמא שלך.
איזה שחקנים. שחקה טוב בסרט. היא מהממת, היא בת 82. היא מקסימה, מצחיקה, היא מחכה שעדי ואני ויובל נבוא ונאכל צהריים בשבת ונהיה איתם, והיא עברה את ההתפתחות שלה דרכי. יש לי עוד אחיות, עוד אחים, היא עברה גם התפתחות. הילדים באו לפתח את ההורים. כן, זה אהבה ללא תנאי. אז היא התנגדה בשנים הראשונות והיה נתק והיה כל הדרמה שאנחנו מכירים, סרט טורקי. אבל היא עשתה את העבודה ואני עשיתי את העבודה והשיקופים בהתאם. כשאני חיה בשלום איתי, אז גם הסביבה שלי חיה בשלום איתי. אז היא מהממת.
כן, אני, יש עכשיו בחתונה מזוג, זוג של הומואים ששידחו אותם. ודווקא מה שאני שומעת מההורים זה לגמרי לא אוי אוי אוי, או כשהם הלכו וסיפרו להורים שהם גייז, אז הכאב היה דווקא, איך כאילו, יהיה לכם קשה כי אתם שונים, ולא איזושהי דחייה או איזשהו מכה בבטן.
נכון, אבל זה הומואים של שנות ה-2000, 2020.
נכון.
וגם בסך הכל הורה רוצה שהילד יממש את עצמו, ושיהיה לו נכדים, הילד הזה, שיהיה לו טוב, כאילו עוברים.
היום יש נכדים גם לזוג.
ברור, ברור. עוברים איזשהו סוג של אבל, אכזבה, אני מניחה. כל משפחה ברמה אחרת, ברמה שונה. תלוי בתודעה של המשפחה, תלוי בלימוד של מישהו גיי, מה הוא רוצה, כמה הוא מתנגד לעצמו. הכל שיקופים.
אנחנו תכף נדבר על המתנגד לעצמו ועל העניין הזה שבסופו של דבר מוביל למחלה. לפני זה, אני רוצה שנקשיב לשיר שבחרת של התקווה 6.
שיר נהדר.
כן. הכל לפניי.
הכל עוד לפניי.
הכל עוד לפניי. את רוצה להקריא אותו?
אני צילמתי את זה שאני אוכל להקריא, כי אני מאוד אוהבת את הטקסט הזה, הוא מאוד מתחבר
למסרים גם שלך.
מאוד מתחבר לתפיסת עולם שלי.
לכללי המשחק.
אני אקריא בית אחד. הנה אני כאן, באתי לעולם, לתת את הזמן. אלן, כל מה שקיוויתי שיהיה פה, כאן, כולם. נעים מאוד, אני מוכן. באתי להביא את הייעוד שלי. מה המטרה? טוב, הלך לי הטקסט. מה המטרה של הביקור שלי? אני רוצה להיות הכל, אם זה אפשרי. מי ילך איתי? האם זה אמיתי? והכל עוד לפניי.
שאלות
טקסט
טובות.
טקסט מהמם.
מחשבות מהממות.
כן.
אז התקווה 6, הכל עוד לפניי.
באתי לעולם לתת את הזמן, אלן, כל כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן. באתי להבין את הייעוד שלי, מה המטרה של הביקום שלי. אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי? מי ילך איתי, האם זה אמיתי? והכל עוד לפניי, מולם רצים ומה אני רוצה, ללכת על בטוח או על הקצה, מה שירצו או מה שארצה, צד מרצה או צד מרוצה, כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע, יגידו חן, שתיים, שלוש, הנה זה בא, קודם גם יסודי ואז תיכון צבא, אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה, אולי גם אהבה, תחליף עוד עבודה, ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע, תנו לי לגלות לבד, תעשו תודה.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו ואנחנו חוזרות לספר לסבית. אני חייבת להגיד לך שאני בלעתי את הספר הזה, הורדתי אותו, קניתי אותו באינטרנט, ופשוט ישבתי עם הטלפון וקראתי את כולו בשקיקה בכמה שעות. למה בכלל כתבת את הספר הזה, לסבית? למה לסבית? וזה לסבית ככה, לסבית.
עם תת בסוף.
כן, מחסירה פעימה.
כן, לסבית זה קודם כל משחק מילים בין הלסבית בתף ללסבית. היה לי חשוב לשים אותה בקדמת הבמה, כי זה מסע חיי, הקונפליקטים של חיי. אז אמרתי, אני מביאה את זה in the front page, לסבית. אבל נעשה משחק כזה עם הטט, וביט עם טט זה קצב, אז לסביט, קצת זיוף בצליל לפעמים, לא כמו הצליל של כולם. לסביט בעיקר מחסירה פעימה, כל כך הרבה פעמים החסרתי פעימה בחיי. בספר הזה יש חלק מהרומנים, מהסטוצים, מהדרך שהייתה עד שהגעתי אליי, והחסרתי הרבה פעימות, והחסרתי את עצמי בעיקר. אז השם הזה הסתדר לי מאוד טוב, ו... היום חשבתי על זה שכל הזמן כותבים לי כמה הוא אותנטי וכמה הוא חשוף, ובלעו אותו ובשקיקה ושתו אותו, והכל כזה מילים של איזה בולמיה כזאת עם הספר, התגובות. וחשבתי על זה, יש פה על העטיפה של הספר, על הכריכה, את העטיפה של היומן. כשהייתי ילדה כתבתי יומן. כל הסודות, הלבבות, ההתאהבות במטפלת, במורה להתעמלות. זה היה כאילו היומן הסודי שלי. ובגלל שכתבתי לעצמי...
מאוד חי.
מה חי?
הכל מאוד חי, כי הזיכרון הוא כאן ועכשיו, כי זה הכל כתוב ביומן.
וגם בגלל שזה... אני לא סופרת, לא נולדתי כדי להיות סופרת, זה לא היה מסעת חיי. אני כתבתי ספר, הוא כתוב כאילו כתבתי לעצמי, הוא כתוב כמו יומן בעצם, ואז אנשים נכנסים פנימה מאוד עמוק, אחת כתבה לי ביקורת, ואחר כך דיברנו בטלפון, היא אמרה, את מבינה שאני מרגישה כמו אחותך עכשיו, שאני יודעת עליך פשוט הכל. אז היא יודעת מה שבחרתי לספר, יש דברים שבחרתי גם לא לספר, אבל הסיבה שכתבתי את הספר הזה מורכבת מכמה סיבות. אחד, היום כמאמנת להחלמה ומנהלת מרכז מגדלור ועובדת עם אילנה רוגל 15 שנה כבר, 13 שנה, מכירה אותה 15 שנה, היה לי חשוב מאוד להביא את כל ההיבט של המחלה, כי חליתי, ועוד מעט נדבר על זה, חליתי בטרשת נפוצה ב-2007, והיה לי חשוב, אחרי שהבנתי איך חליתי, למה חליתי, היה לי חשוב להסביר איך נוצרת מחלה ולהלביש את זה על הסיפור חיים שלי. זאת אומרת, כל הספר מתחיל במפגש עם אילנה רוגל ב-2007, חוזר לילדות ולכל הסיפורים והקונפליקטים, ובתוך זה שזורות כל מיני תובנות, בעיקר מאמצע הספר והלאה, שיחות שלי עם אילנה רוגל ותובנות על מה זה חוזה נשמה, על נקודות יציאה, מה זה מוות, אם יש כזה דבר, מה הוא אומר. אז בעצם זה סוג של, מצד אחד רציתי גם, אני עכשיו תתי סעיפים. רציתי לסגור את כל החוטים בחיים שלי מול אמא שלי, מול הבן זוג שלה, מול האחיות שלי, מול כל האהבות שלי שהיו. ואני במקום מאוד טוב עם כל הגורמים בספר בשנים האחרונות, אז היה לי חשוב לסגור את זה, להירוז את זה, to wrap it up. אחר כך היה לי חשוב מאוד כמחווה לאילנה רוגל, שהיא מורת הדרך שלי, ובזכותה אני במצב פיזי טוב היום, הרבה שנים כבר, וכל ההתפתחות שלי... מאוד רציתי שיבינו את הרעיונות שהיא מדברת עליהם, ובספר הזה יש את הרעיונות שלה. וגם אני אוהבת לכתוב, וזה הצחיק אותי ובכיתי ונהניתי מהכתיבה מאוד, זה קלח לי מאוד. אז אני חושבת שזה עובר כרגע גם בקריאה לאחרים.
אני חושבת, ואני גם רוצה לחדד, כי את אומרת על הסיבות למחלה ועל על התפיסות של אילנה, אבל יש פה גם... הבנות של איך אפשר לעצור את המחלה.
בוודאי.
שזה מאוד מאוד מאוד, והכי חשוב בעצם, כי כמו שאנחנו יוצרות לעצמנו מחלות, וכל דבר בחיים שלנו, ככה גם אנחנו יכולות לעצור אותם.
קודם כל הבנתי כשהגעתי אליה שמחלה יושבת על קונפליקט, הייתי צריכה לזהות את הקונפליקט, לא הייתה בעיה לזהות את הקונפליקט בחיים שלי. אני להסבית שלא קיבלה את עצמה. הדחייה הייתה ממני אליי, הייתה התנהלות אוטואימונית, אני התחתנתי עם גבר, אני ניסיתי להקים משפחה עם גבר, אני פשוט הלכתי נגד מי שאני. וכשאתה הולך נגד מי שאתה, אתה מתחיל לעורר איזושהי מחלה. ותרשת נפוצה...
אז בואי תספרי לי באמת מה הקשר, ומה הקשר דווקא בין הסיטואציה שאת מתארת לתרשת נפוצה?
אוקיי, אז כל איבר בגוף, אנחנו לומדים את זה במגדלור, מייצג איזשהו רעיון פילוסופי רגשי בגוף. כאילו הגוף זה המפה של איברים, אבל זה הסקיצה מה הסרטוט הרגשי לפני שהוא הפך להיות פיזי. ומערכת העצבים מייצגת כמובן את התקשורת. התקשורת בגוף, אבל היא מדברת קודם כל על התקשורת הרגשית בין האדם לבין עצמו. ואצלי, ברגע שלא קיבלתי את מי שאני, את מה שאני, אז התחיל להיות איזשהו נתק בתקשורת. הפנימית.
אז בעצם כל מי שיש לו תרשת, זה נובע מנתק בתקשורת. זה מה שאת
כל אומר? מי שמימש אופציה של מחלה כמו לא, תרשת נפוצה...
לא, למה אני שואלת? כי גם לי יש תרשת נפוצה, אז ברור, בגלל זה אני שואלת.
ברור, אני רוצה
לדייק... החוקיות למחלה.
אני רוצה לדייק יותר את כמה שאפשר להרחיב. קודם כל, כל אחד חולה מסיבות שונות, אבל לכל מחלה יש דברים דומים ברעיון. מכיוון שגם אצלך מדובר על מערכת העצבים שניזוקה, שמערכת החיסון תוקפת את מערכת העצבים, אז קודם כל אנחנו מבררים באימון להחלמה, או כשבאים לאילנה רוגל, איפה מתקיימת תקיפה עצמית, ומה אני תוקפת אותי, ואיפה אני יצרתי קצר בין ההיבט הנשמתי, שזה העצמי, לבין ההיבט הפיזי, שזה האני. כאילו אני נציגה של עצמי בכדור הארץ, של ההיבט הנשמתי שלי, ואני... סטיתי מהתוכנית והלכתי למקומות אחרים כדי למצוא חן, כדי שאוהבו אותי, כדי לרצות. והנשמה לא מוכנה, כי מדובר פה על ללכת נגד החוזה שלי, נגד עצמי. אז אפשר לנסות לסדר את המציאות כמה שנים, אבל יש איזה מחיר מאוד כבד. ואני שילמתי אותו, וגם את שילמת אותו. זה לא עונש, זה משהו שבחרנו ללמוד את עצמנו דרך המערכת הזו, וכל החיים האלה לבחון כמה אני בתקשורת מיטיבה עם עצמי, כמה אני באמת מקשיבה לעצמי, כמה אני ברצון, כמה אני בריצוי, אלה המושגים שבאופן כללי למדתי ומובילים אותי. וזו מחלה כרונית, היא באה בשביל להישאר. אבל היא כרונית כדי שתהיה פה, אילנה אומרת מאוד יפה, זה כדי שתהיה הבראה כרונית, שאני אף פעם לא אנטוש את עצמי יותר. שזה לא כאילו יש איזו מחלה, אני אקח כדור זריקה, הנה עבר לי. אני עלולה להסתכן בלשכוח את עצמי שוב, וגם את. אז זה שזה ברקע כל הזמן, זה סוג של סמן ימני. והתקף של טרשת נפוצה אומר, הנה שוב שכחתי את עצמי. אז, ויש גם שני סוגים, התקפית, יש כזאת שמדרדרת, יש לפעמים התקפית, ואז היא מתהפכת באמצע החיים והיא נהיית מדרדרת. כל נשמה היא מאוד מאוד מדויקת בתכנון וניהול המחלה.
וכל נשמה היא מאוד מאוד שונה.
היא מאוד שונה, אבל...
וכשאת אומרת, שכחתי את עצמי, אצל כל בן אדם זה מתבטא אחרת.
נכון, לא כולם הומואים ולסביות. את סטרייטית מן המניין, אבל את יודעת שאת שכחת עצמך. את יודעת את זה היום.
אני לגמרי שכחתי את עצמי. אני שכחתי את ההיבט הרגשי שלי. אני עבדתי עם השכל המון 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 שנים.
נכון, זה נתק. זה נתק בתקשורת.
ולא כיבדתי את הלב, כי הוא רק מפריע בעיניי.
נכון, אתם...
מה זה, הרגשות יכולות להיות ממש להקשות על החיים.
אז גם אצלי, השכל ניהל את ההצגה. אמר, את צריכה להתחתן, את צריכה להיות סטרייטית, את צריכה להביא ילדים. את צריכה, את צריכה, את צריכה. סליחה, איפה אני רוצה? כשהצריכה עוברת הרוצה, פה עלולה להיווצר מחלה.
וזה בכלל מה שמאפיין אותנו בדור שלנו, הדור המרצה ולא הדור הרוצה. זאת אומרת, הילדים של היום למדו, אנחנו לימדנו אותם לרצות. זאת אומרת, לא לימדנו אותם.
נכון.
פיתחנו להם את הרצון. וגם מאוד קשה להפוך אותם למרצים, כי הם אחרים.
הם באו עם תוכנה אחרת.
הם באו עם תוכנה אחרת.
כל דור מביא פה איזה סיפור אחר.
נכון, ואנחנו יכולנו באמת להתאים את עצמנו לסביבה ולשכוח את עצמנו. ובעצם אני בעצם אומרת שכל מחלה, כל מחלה, לא רק טרשת נפוצה, נובעת מהפער בין הצו הנשמה לבין המשחק של השחקן פה.
נכון.
המשחק שלה.
נכון. הפער הזה, בפער הזה נוצרת מחלה.
וזה המקום שאנחנו צריכות לעבוד עליו.
נכון.
על להבין את עצמי, את הנשמה שלי, לא סתם כתוב בספר בראשית, בהתחלה, שהוא נפח נשמה באפו של אדם, נכון? יש לנשמה הזאת סיפור שלם, נכון שלא לומדים אותה באוניברסיטה, כן, אני למדתי ביולוגיה, אף אחד לא לימד על הנשמה, אלא רק על הגוף הפיזי, אבל אפשר לפתוח פקולטה שלמה ללימוד הנשמה, ולהבין איך היא מתנהלת ואיך היא עובדת עם הגוף הפיזי.
נכון, זה קורה בצורה מאוד מדויקת, ברזולוציות מאוד מדויקות במרכז מגדלור, שלומדים בדיוק את ההיבטים הרגשיים של כל מערכת בגוף, וכל מי שיש לו עניינים בלב, בריאות, בכליות, יכול להבין פשוט מה הוא רצה ללמוד על עצמו. והמחלה היא גם לא נגדנו. המחלה באה להגיד, משהו פה לא הלך כמו שצריך, בן אדם ירד מדרך המלך שלו, וכדי לחזור לדרך המלך, צריך להתחיל להקשיב לעצמו, לחיות את הרצון ולא את הריצוי. הרבה מאוד אנשים יוצאים מכדור הארץ שהם מרצים עדיין, והם חיים איזושהי תפיסה ואיזושהי קבצנות מבחוץ וקורבנות
באמת כששואלים אנשים בחיים, בסוף החיים שלהם על מה הם מצטערים, אז זה הצער הכי גדול שלהם שהם לא,
נכון.
לא שיחקו את עצמם.
לא נורא, אבל הם יבואו עוד הפעם.
נכון.
משחק חוזר, אחר.
חיים שוב ושוב ושוב. אז תגידי לי, מה בין שוויון להחלמה?
מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה.
שוויון. אני מחפשת ליצור פה שוויון, ליצור okay. חינוך מגיל אפס לשוויון, לקבלת האחר. אנחנו לעולם לא נהיה שווים, כן? אנחנו שונים. כל נשמה יש לסיפור אחר, כל בן
אבל אין, אבל לא...
אבל בסוף...
תראי, אני חושבת...
השוויון זה הזכות בעיניי להיות מי שאני.
אני חושבת שזה... כשאני מתייחס לזה, זה רעיונות מאוד גדולים. אני לא בטוחה שאני יכולה לעשות את המהפכה הזאת איתך בשנים האלה, אבל אני כן יכולה להיות דוגמה אישית על, קודם כל, יחסים שוויוניים בתוכי, בין השכל הרגש, שאף אחד לא השתלט עליי בתוכי. לנהוג כלפי עצמי בכבוד, לאכול בזמן, לישון בזמן, להיות קשובה לעצמי, ואני חושבת שמתוך כך אני, יהיה לי שיקופים כאלה בחיים וגם לך, וטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. אני חושבת שקודם כל היחסים בינינו לבין עצמנו צריכים להשתנות. יש נשים שמתנהגות אל עצמם ממש לא יפה, בלי שהן יודעות את זה אפילו, באלימות, ואחרי זה הן רוצות שאיזה גבר יתנהג אליהם יפה, או הפוך. אז אני חושבת שאנשים צריכים לקחת אחריות על היחסים בינם לבין עצמם, ואז המציאות הקולקטיבית היא תשתנה בהתאם.
אז מה את בעצם אומרת? שאישה שנמצאת במערכת יחסים אלימה היא בעצם אלימה כלפי עצמה?
אני לא אומרת את זה בצורה נחרצת כזו, אני אומרת שהיא צריכה לבחון את היחסים שלה בינה לבינה, איפה היא לא מעניקה לעצמה או איפה היא קשה עם עצמה, משום שאנחנו חיים במציאות של השתקפויות. לומדים במגדלור שנשמה נכנסת לכדור הארץ, היא סוגרת את מפתח הזיכרון, איך היא אמורה ללמוד את עצמה. אז היא לומדת את עצמה דרך שיקופים של הסביבה. אז אם גבר בוגד או אישה בוגדת או מישהו אלים כלפיי, אני סתם יכולה לתת לך דוגמה. כשיובל הייתה קטנה מאוד, ילדה מאוד מפותחת, יש לה שתי אמאות מאוד מפותחות, ומאוד הכל, הכל מאוד מפותח אצלנו. והתחילה גננת צלצלה שהיא נושכת בגן. שלנו המפותחת בביתה, הסברנו לה, לא נושכים, מי שמפריע לך, תלכי לגננת, תגידי, בסדר, בסדר, יום אחרי זה נשכה עוד הפעם. אז דיברתי עם אילנה, אילנה אמרה, תסבירו לה, היא לא כלב, רק כלב נושך, אנחנו בני אדם. הסברים לחוד ומציאות לחוד. בסופו של דבר, ראינו שבאותם שבועיים היה הרבה מתח בינינו בבית, והרבה, לפעמים את מכירה, יש מין פאסיב אגרסיב כזה, מין אלימות שקטה כזאת בבית, בין בני זוג, בנות זוג, ויש מין כזה נשכנות כזאת עם מילים כאלה קטנות ושקטות, והבנו שהילדה שיקפה לנו את זה. וברגע שאנחנו התעשתנו וטיפלנו בעינים שלנו, הפסיקה לנשוך. אז בעצם הילדים משקפים להורים, אבל גם בני זוג משקפים לנו, ואנחנו כמו בחדר מלא מלא מראות, שכל הזמן משקף לנו את מערכת היחסים בינינו לבין עצמנו. ואלימות פנימית תמיד תגרור לאלימות חיצונית. ונכון שיש לשים בכלא ולהניש ולשפוט את כל מי שעושה עוול לאחר, אבל אני חושבת שאני כל הזמן חוזרת פנימה, לבדוק את היחסים בתוכי, את האלימות בתוכי, את השלום בתוכי, ואז אני אבין את המציאות סביבי יותר טוב.
אז בעצם מה שאת אומרת זה לא להסתכל על המציאות כקורבן, אלא להסתכל על המציאות כמשהו שמשקף לי איך לשפר את עצמי.
המציאות כבבואה למערכות היחסים הפנימיות של בני האדם בכדור הארץ עם עצמם.
זאת אומרת, אם ילד מכה בגן, אז זה שהגננת קוראת להורים ושואלת מה קורה אצלכם בבית, אז יש משהו מאחורי הדבר הזה.
לגמרי.
באמת
שמי, לא על כל פליק קוראים גם להורים. ילדים רבים, ואנחנו בחומר, אנחנו לא סטרילים. אבל אם יש משהו שהוא חריג, אז בהחלט, אם אני הייתי מטפלת, מאמנת המשפחה הזו, אז הייתי בוחנת את היחסים בין ההורים, ומה הילד משקף להם. הוא בא ללמוד את עצמו, אבל גם הם באו ללמוד את עצמם דרכו. וילדים. הוא גם בודק את הגבולות שלו, זה לא הכל רק ההורים. אני לא אחשוב באיזה קטע. אני אומרת שאנחנו חיים בסביבה של השתקפויות.
כן, ואחד עובד על השני, 24/7.
כן.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר של קרן פלס, בת לי פתאום.
בת לי פתאום.
רוצה להגיד עליו כמה מילים?
בטח, אני רוצה להגיד שכל פעם שאני שומעת אותו, עדי ואני המון שנים ביחד, אנחנו עוד מעט 18 שנה יחד, אז זה לא הרומנטיות של השנה הראשונה, את יודעת, כל היום עפים אחד על השנייה. אבל תמיד שנוסעת באוטו ואני שומעת את השיר הזה, היא עולה בעיני רוחי, והעיניים שלי נהיות ברוקות עם קצת דימה, כי היא באה לי פתאום, היא הגיעה ליום הולדת 40 שלי.
אני חושבת שהיא הגיעה אלייך שהיית מוכנה.
בדיוק, אפרופו השתקפויות, ואחרי 40 שנות מדבר, היא פשוט הגיעה למסיבת הפתעה שעשו לי. ואני אהיה בנובמבר בת 58, ומאז אנחנו יחד. והיא פשוט בן אדם מהמם, וטוב לי איתה מאוד, וכיף לנו עם יובל, ואני שמחה.
אפרופו קרן פלס,
כן.
לפני שנשמע את השיר, ראיתי את הכתבה עליה בחדשות של סוף השבוע עם דנה וייס.
את מעריצה גדולה, אני יודעת.
אני אוהבת את קרן פלס, אני אוהבת את מה שהיא עושה, ואני חושבת שהיא דווקא לומדת יפה מההשתקפויות שלה. ואחת ההשתקפויות שהיא דיברה עליהן, זה שפתאום ביום שהייתה אמורה להתנתח ולסגור לה את הדליפה בנוזל חוט השדרה, גילו שזה עבר.
סימן שהייתה איזושהי למידה, והנשמה אמרה, ניתוח מיותר.
וכששאלו אותה, מה למדת מהדבר הזה, אז היא אמרה, שאני לא מוכנה להיות לא בסדר יותר. אז אני לא יודעת בדיוק מה...
זאת אומרת, היא אמרה, אני רוצה ללכת אחרי הלב שלי.
בדיוק, אני רוצה להקשיב... אני בסדר. אני בסדר, אני אוהבת את עצמי איך שאני.
לא פשוט להיות בן אדם מפורסם, לא פשוט מבחינת האגו, לרצות כל כך הרבה אנשים, תחשבי עלינו, לא מפורסמות, כל אחד במשפחה שלו, בסביבה שלו.
כל בן אדם רוצה לרצות.
אבל כשאתה מול עשרות אלפים, אתה משהו כבר משתבש שם בין הצריך לרוצה. אבל הנה, הנשמה שלה הובילה אותה יפה. להיות יותר בלב, ושהמוח כבר נתחיל להישפך החוצה מרוב תפיסה שכלית שמצטה את עצמה.
יפה אז... מאוד. אז הנה, אז הבנו שיקוף. אולי.
מסוים.
באת לי פתאום, קרן פלס.
באת לי פתאום. שיר מהמם.
זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום מקצה היום לנשים כמו תמימות כמוני, כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום. ועבר כבר זמן מאז התחלתי במסע שלי עד כאן, אין חרטות כי היה מעולה, כבר כמעט נגמלתי בלי לחלום, אבל
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז חזרנו לימור.
היי.
היי, נעימה. אז את מאמנת להחלמה ומנהלת מרכז מגדלור.
כן, שני קובעים שונים, אבל שייכים אחד לשני.
מה זה מאמנת להחלמה ומה זה מרכז מגדלור?
אז קודם כל, האימון הוא משהו שתפס בעולם ב-20 שנה האחרונות, נראה לי יותר ויותר, כי באמת אנחנו בשנות ה-70 עוד היינו שוכבים על ספה ועושים לנו פסיכואנליזה, הפסיכולוג היה יושב שם מאחורה, ואנחנו שוכבים ומדברים מה עשו לנו, מה שתו לנו, מה לקחו לנו, והתושבים בכדור הארץ משתנים והקצב משתנה.
אין להם סבלנות יותר.
נכון. ואנחנו גם יותר מפותחים, אנחנו לא דשים ודשים רובנו.
זה גם לא רלוונטי.
זה גם לא רלוונטי.
אנחנו נשנה את העבר, אנחנו צריכים לשנות את העתיד.
אז
איך נשנה את העתיד?
כמו כל אימון.
זה בטח, זה כבר המנהל, זה
לא,
כבר האימון.
לא, אני לא משנה כלום. אני אומרת, כמו כל אימון, בכל תחום, הוא צריך להביא את הבן אדם מנקודה A, נקודה B. את באה עם איזה עכשיו, להחלמה זה אומר שאני כמובן משתמשת ברעיונות שאילנה רוגל חוקרת הרבה מאוד שנים, באנציקלופדיה על רוח וחומר, בקורסים שלה, ובן אדם מגיע או עם סוכרת, או עם טרש נפוצה, או עם זאבת, ואני יודעת מה הבסיס הרגשי של המחלה. אנחנו מבררים מה הקונפליקט, מה זה, ואנחנו בעיקר עובדים על שינוי מערכת היחסים ביני לבין עצמי, על יצירת הסכמה עם החוזה שלי, מה שבחרתי, ההורים האלה. רוב האנשים שבאים לאימון, עדיין יש להם עניינים עם אמא שלהם, חבל על הזמן. אז אם פעם זה, היו צריכים ללכת לטיפול, או עדיין הולכים לטיפול שנים, לסלוח לאימא, אני לא בקטע של לסלוח להורים, אני בקטע של להבין למה אני בחרתי אותם. באימון בעצם בוחנים איפה כל דבר בא לשרת אותי. ברגע שאני מבינה שהמציאות באה לשרת אותי והיא לא נגדי, וזה לא משהו שעשו לי, אז אני כבר מרווחת יותר, הכנסתי יותר רוח לתאים שלי בגוף. כל ההסתכלות שלי היא באמת, כמו שאמרתי מקודם, לגשת לקהל, לשבת להסתכל על ההצגה של חיי, להבין שאני הבמאית והתסריטאית, ואני גם השחקנית על הבמה, וכשאני מתחילה ליצור דינמיקה בין התסריטאית לבימאית לשחקנית, ואני לא רק השחקנית, הקורבנית על הבמה, שלא רואה כלום ורק סובלת כל היום, אז כבר אפשר לדבר אחרת, ואפשר לעצור את המחלה, ולהבין שהמחלה בעצם באה לנסות ליצור את המפגש הזה בין התסריטאית לבמאית לשחקנית. זה אימון להחלמה ככה על קצה המזלג. וכל אחד זה אחרת. יש כאלה שממש לא סובלים את זה, ועוזבים אותי אחרי פגישה אחת, או אני עוזבת אותם אחרי חצי פגישה.
כי זה קשה לקחת אחריות על החיים.
נכון, כי זה לקיחת אחריות.
עדיף להיות קורבני.
אז מי שלא לוקח אחריות הוא לא לקוח שלי, ואני לא מאמנת בשבילו, אבל מי שלוקח אחריות חבל על הזמן.
ואני חושבת שזה כן יצירת עתיד, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מתחברים לעצמנו ולצו הנשמה, והתפיסות שלנו משתנות, הרי גם אני מומחית למודעות ולתודעה. שנים, 15 שנים אני לומדת, ועדיין טרשת נפוצה, ועדיין הגעתי אלייך לאימון להחלמה. למה? כי בן אדם לא רואה את הדבשת של עצמו.
נכון, אבל עכשיו...
ובן אדם צריך עזרה.
עכשיו, שאת יוצרת היכרות מסוג אחרת עם עצמך, ואת מסכימה עם החוזה ועם הבחירות ועם השותפים ועם הכל, תחילה ליצור את ההסכמה, איך את יוצרת עתיד, עלו יש לך חוזה מלא באופציות, נעלות יותר, נעלות פחות.
והתפיסה שלי, שהרי התפיסה משתנה ככה בשנייה, כאילו זה אפילו לא שנייה, זה קפיצה קוונטית.
הסימון שנופל, כן.
הסימון שנופל, את... מסתכלת על המציאות בצורה אחת, ופתאום את רואה אותה בצורה
נכון,
שנייה.
נכון, זה היכולת הקוונטית.
ואז כל מה שהיה קודם כבר לא קיים.
נכון, פסה.
כי זה כבר לא רלוונטי, המציאות לא משקפת לך
את מה
שהייתה
לשקף. אבל
אז הוא כבר
לא מפעיל אותך, לא מפעיל אותך הסיפור הקודם.
נכון. ואז את בעצם יכולה ללכת קדימה בצורה יותר נכונה, אז את כן בעצם.
ואז ביחסים שונים עם עצמך, את כבר ממגנטת אופציות טובות יותר בשבילך, שיקופים טובים יותר בשבילך מהחוזה שלך. כי את לא צריכה ללמוד את עצמך מה-N, מהמינוס. את יכולה מהפלוס. זה מדהים.
אפשר להגיד...
זה לוקח קצת זמן.
כן, אפשר להסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל זה לגמרי זה.
הסברתי יפה. ומרכז מגדלור זה מרכז של אילנה רוגל, שאמרתי את שמה כמה פעמים, שבעצם בזכותה יצרתי את הקריירה הזאת של עצמי והניהול של המקום. פתחנו את מרכז מגדלור בחזון משותף לפני, ב-2011 יותר קל להגיד ככה, זה כבר 11 שנה, והתחלנו עם כמה תלמידים, אילנה שם מלמדת את הרעיונות הפילוסופיים של האיברים, חוזה נשמה, מי אני, מה אני, למה אני, מה אני, למה באתי לכדור הארץ. ההבנה, יצירת הסכמה, וזה התחיל מ-12 תלמידים. ועכשיו כבר יש לנו הרבה מאוד תלמידים, ואנחנו מתחילים את קורס 43 ביום חמישי הקרוב. מי שרוצה להצטרף יכול עדיין להיכנס לאתר שלנו ולרשום, ואני אחזור אליו. קורס משנה חיים, 12 מפגשים, 3 חודשים, טיפולים של שנים, לא עושים מה שהקורס הזה, מה שהאישה הזאת מצליחה לעורר בעין ובאלף, לעורר השראה אצל האחר, להיפגש עם עצמו. ומי שלא כל כך מצליח, הוא בא לקורס חוזר, מקסימום עובר את זה עוד 3 חודשים, וזה היד והכפפה מתלבשים טוב. זה תענוג גדול לראות אנשים איך הם נכנסים ואיך הם יוצאים מהקורס הזה. אני בסיפוק חבל על הזמן עם המרכז הזה, עם העבודה שלי, עם החיים שלי. לא רוצה להגיד שאני רוצה לפרוש בשיא, אבל...
לא, יש לך מה לעשות, תמשיכי לעשות את העבודה.
כן, אז עכשיו כאילו הגיע הזמן לחיות כמה שנים כאלה של פשוט לעשות את זה ממקום... מהמקום הטוב, מהמקום הטוב שלי איתי. הרבה שנים גם עשיתי את זה, לא רע, אבל זה היה מהמקום, מהפצע, לעבוד מהפצע. אז פחות או יותר זהו.
אז דיברנו על, על הספר, דיברנו עלייך, דיברנו...
אמרת מקודם משהו על יובל המבולבל, ושהבן נכון, שלו, הבת שלו.
נכון. אז כאילו, כן, אני רוצה שנסיים לאיזה כיוון העולם הולך היום, והקטע
תראי,
של
אפשר
פלג,
לדעת. הבת... אילנה אומרת שאנחנו קובעים כל הזמן.
הבת החדשה של יובל המבולבל היא דוגמה...
באה לבלבל אותו עוד יותר.
באה לבלבל
לא, אותו. היא באה לעשות סדר. תראי, אחוזים הם בינינו לבין הילדים, כמו שאמרנו קודם, והילדים, מכיוון שזו אהבה ללא תנאי, אנחנו, בסופו של דבר, רוב האנשים יקבלו את הילד שלהם, יכילו את זה, ובכך יעברו התפתחות רגשית. אימא שלי לא קיבלה אותי בכלל בתחילת שנות ה-80, ובאמת עם השנים היא עברה ניתוח מעקפים, כי היא עקפה את ליבה כל הזמן, ופגע בעצמה, כי השכל שלה אמר לה, לא בבית ספרנו, ילדה לסבית.
היא עברה באמת ניתוח מעקפים.
כן, מעקפים, מעקפים, שבן אדם, ארבע מעקפים, כי היא כל כך עקפה את ליבה הרבה שנים, והקשיבה רק לשכל שלה. אז אני מניחה שההורים של היום, יש להם חוזים עם הילדים של היום, והעידן הזה אמרנו, חוסר ודאות, אי אפשר לדעת מה ילד יום. מה שבטוח זה הלא ידוע, זה מה שעכשיו ינהל את העניינים. לא ידוע אפילו מה יהיה בעוד שנייה.
הרי אנחנו מתפתחים. מה זה מעניין לעשות שוב את מה שעשינו ואנחנו יודעים?
נכון, ובגלל זה יש לדאוג לעוגן הפנימי, לארוחות המסודרות, להבנה מי אני ומה אני, כי זה הדרך היחידה שאפשר לצלוח תקופה כזאת ולא להיכנס לתוך כל הבלנדר המטורף הזה. מאוד מאוד לסדר את העוגן הפנימי. זה קורה במגדלור. אני ממליצה לכולכם לבוא, זה הזמן וזה העידן לעבור את הקורס הזה.
אוקיי. אז מה עוד משתנה בתקופה הנוכחית?
מה לא משתנה?
לאן אנחנו הולכים?
אני לא יודעת, אבל אני מאוד מסוקרנת. הכל גואה, האלימות, הכל משתנה, אין טיסות, אין מלחמות.
הקורונה, יוקר המחיה...
הכל, זה כאילו כל פעם שאני מזנקת מהבמה קצת לקהל, אני יושבת, מסתכלת על ההצגה ואומרת, יואו, מה נהיה פה?
האנושות צריכה להתעורר.
אבל אני מאוד סומכת על ההיבט הנשמתי הקולקטיבי, כי יש היבט נשמתי אישי ויש היבט נשמתי קולקטיבי של כל מי שנמצא פה כרגע על הבמה, שאנחנו מובילים את עצמנו אל עבר התפתחות ואל עבר השינוי הרצוי כבר ממזמן. אז כאילו אנחנו דוחפים את ה... כאילו בן אדם נוסע באוטו, לוחץ על הגז, אומר, אוי, 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 אז תוריד את הרגל מהגז. משהו כזה קורה לאנושות.
בסוף, הרי, אם הכל צפוי והרשות נתונה, אז בעצם מה שאת אומר זה שכל מה שקורה לנו פה, זה בעצם תוצאה של המעשה שלנו. כאילו, זה שיקוף להתנהלות של האנושות. עכשיו, אם אנחנו נכנסים ליוקר מחיה ולאלימות, אז משהו בתוך האנושות, זה תלוי בנו, כאנושות וכאינדיבידואלים. אם אנחנו נשנה את הגישה שלנו, גם המציאות יכולה להשתנות.
אי אפשר לדלג על העבודה העצמית, כי זה מה שבסופו של דבר אמרתי, אחד ועוד אחד ועוד אחד.
אבל זה מה שיוצר את הכלל. המון נכון, פרטים נכון. יוצרים את הכלל.
נכון.
אז ככל שיותר אנשים יעשו את העבודה האישית ויבינו את הכיוון, אז זה כמו כולנו נער קטן, אור איתן, כן, לפי השיר.
אבל הרבה אנשים נמצאים בהתפתחות היום, יש מלא קורסים וסדנאות וריטריטים, ואנשים מחפשים, וזה יפה לראות את זה.
כל אחד בדרך שלו.
כן, כל אחד בדרכו עושה משהו. ואם לא, אז הנשמה שלו כבר מכוונת אותו, להיכנס פנימה ולעשות בדק בית.
ועדיין זה לא מספיק מהר, וזה לא מספיק.
לא יודעת, אני לא שופטת את הקצב.
אני שופטת.
אני לא. אני כבר לא, אבל את כן, אני יודעת שאת שופטת.
אני שפטנית. אוקיי, בסדר, לימור. אז אני רוצה להודות לך.
תודה שהזמנת אותי.
היית איתנו פה. אני רוצה להודות לשוקי.
תודה, שוקי. איש רב פעלים. מאוד התרשמתי מכל הדברים שאתה עושה, שוקי. העמותות, התרומות, הרדיו הזה שקיים 12 שנה, ממש פורץ דרך. וקוראים לו סול, אמנם לא S-O-U-L, אבל סול.
סול זה הסולן.
סול, כן, הסולן.
זה הסולן, כן, זה הביטוי. אתה יודע שוקים, וזה גם צבע כחול.
נכון.
סגול.
סול?
כן.
מסתכלים מהפרנס.
הסגול מחבר בין הכחול.
הסגול.
את יודעת,
כחול וזה.
איך אתה יודע, מי גילה לך את זה?
זה משהו פנימי, שאני שומר את זה לעצמי, כי אחרת אני אצטרך...
מאוד יפה. שמעתם את עצמו? כאילו זה החלק הנשמתי שלנו.
זה מאוד יפה, כי תראו, הראש, השכל הוא כחול, הלב הוא אדום, ובאמצע הם נפגשים הסגול, הכחול והאדום, וזה הביטוי.
אז זה הסולן שלנו.
אז אני צריך להוסיף אדום עכשיו?
אתה לא צריך להוסיף כלום.
כל מושלם.
כי אדום זה בעתיד.
תקשיב לנשמה שלך ותקרא לעצמי, אמר לי. זה סבבה.
זהו, אני מדבר עם עצמי הרבה פעמים.
מעולה, תמשיך ככה
כשכולן. פעמים אנחנו חלוקים, אבל כן, דבר.
אני רוצה להקדיש לך את השיר האחרון.
אז תקדישי לי.
היא שקטה, נורית.
היא שקטה, אני משתדלת. עושה עבודה, עושה עבודה. אז תודה
לכם. היא שקטה בתוכך, לא, את יודעת. היא שקטה.
לא, אני אדבר. הכל בסדר. אני חייבת לדבר, אבל כן, חייבת לפתח.
תקחי את הכחול, חברים.
חייבת לפתח את הסולן שלי, כן.
בדיוק, האדום והכחול, תצאי, תעסק.
צריכה לדייק את הסולן שלי.
בדיוק, לגמרי.
אז היא שקטה, ריקי גן.
בנוף המטופח כמו